פעם קודמת דיברתי קצת על היחס בין לימוד לבין בין הלכה לאגדה, או בעצם גם על, בין היתר גם על מטרת הלימוד. האם מטרת הלימוד היא כדי לדעת מה לעשות, או שיש ללימוד ערך מצד עצמו? אני אעשה סיכום קצר עם הבהרות ואז אני אמשיך, כי אני חושב שיש נקודה שלא חידדתי אולי מספיק. קודם כל אמרתי שהבאתי את רבי ישראל סלנטר שהוכיח מהגמרא על בן סורר ומורה, שלמה לא היה ולא נברא, למה נכתב שני וקבל שכר. אז הוא שואל למה צריך את הפסוקים האלה, יש לנו מספיק תורה גם בלי השלושה הפסוקים האלה. ואז הוא אומר שזה בא ללמד את העיקרון של שני וקבל שכר, לא ששלושת הפסוקים האלה נכתבו כדי שנקבל עליהם שכר, אלא זה בא ללמד אותנו את העיקרון שגם דבר שלא עומד ליישום בכלל, גם לא עתיד להיות, עדיין צריך ללמוד אותו. למה? בגלל שמטרת הלימוד היא לא היישום. ולכן מכאן בעניין אב גם לשאר חלקי התורה שכן עומדים ליישום, שגם בהם מטרת הלימוד היא לא היישום, אלא יש ללימוד מטרה לעצמה. אני מתחזור לנקודה הזאת, אבל זה נקודה ראשונה. עכשיו, מעבר לזה הבאתי בנפש החיים שהוא מדבר על היחס בין הלכה והגדה, ואפשר להבין מקור דבריו, הוא בשום מקום לא אומר את זה בצורה לגמרי מפורשת, אבל אני חושב שבהרבה מקומות רואים את זה, שיש, הוא מבחין שם בין מה שנקרא רצון השם לבין מה שנקרא דבר השם. רצון השם זאת ההלכה. הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה מאיתנו? מה אנחנו צריכים לעשות? באיזה מובן, הוא שואל, האגדה גם היא, יש לה ערך של לימוד תורה, דברים שהם לא מעשיים, כן? אז הוא אומר, כי זה דבר השם. את הקדוש ברוך הוא דיבר את כביכול את הדברים האלה, ואנחנו, כשאנחנו עוסקים בהם, אנחנו עוסקים בדבר השם. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא רצונו אחד, הקדוש ברוך הוא ודברו אחד, וכיוון שכך, אז בעצם עיסוק ברצונו ועיסוק בדבר השם, הם איזשהו סוג של דבקות בקדוש ברוך הוא. זה בעצם הטענה הבסיסית, ושוב פעם זה בעצם אומר שמטרת הלימוד היא לא הביצוע, אלא הלימוד הוא עצמו המטרה, בגלל שבלימוד זו משמעותה של הדבקות. ומתוך הדברים בעצם עולה שעיקר הלימוד הוא באמת ההלכה או רצון השם, בגלל שברור שהחלקים ההלכתיים הם גם דבר השם והם גם רצון השם, הם גם חלק מהתורה, והחלקים הלא הלכתיים הם דבר השם, אבל הם לא רצון השם. לכן בעצם התמצית של הלימוד, שככה מקובל בישיבות, התמצית של הלימוד היא באמת הלימוד ההלכתי. והחלקים הלא הלכתיים הם דברים פחות משמעותיים. אחרי זה הוספתי עוד נקודה, ואותה אני רוצה טיפה לחדד. דיברתי על זה שתורה, שלימוד הלכה, שלימוד הלכה יש לו איזשהו ערך אובייקטיבי, לא משנה אם אני לומד שיטה שהיא לא נפסקה להלכה, או אני לומד ספרות עיונית שהסברות שם לא נראות לי, כן? אני יכול להתווכח עם הסברות שיש שם. שם בכל מקרה זה חפצה של תורה, קראתי לזה. לעומת זאת לימוד מחשבתי זה לימוד שהוא תורה בגברה, לא תורה בחפצה. תורה בגברה פירוש הדברים ש אם באמת זה מדבר אליי, זה בונה את תפיסת עולמי, את ההסתכלות שלי על העולם, על התורה, אז יש לזה ערך וזה לימוד תורה, זה תלוי אדם. אבל אם אני לומד משהו שהוא לא מדבר אליי בכלל, זה זר לי, השפה, השיקולים לא נראים לי, לא מסכים איתם, הם לא בונים אתי שום דבר, אז זה משהו שאני לא יודע אם לקרוא, זה ממש פיצול תורה, אבל קרוב לפחות. ואני חושב שזה עוד הבדל שיש בין מחשבה לבין הלכה, ואם ניסיתי להסביר את זה, אמרתי שאני חושב שאפשר לראות שכאשר אדם כותב ספר הלכתי, לא דווקא כיתור שולחן ערוך, גם ספר של עיון הלכה, הספר הזה נכתב בתודעה של פרשנות. באופן בסיסי התורה ניתנה בסיני, ומאז היא עוברת פרשנות. עכשיו ברור שבפרשנות מעורב האדם, אין ספק, כך נוצרות מחלוקות. עובדה ששני אנשים מפרשים את אותה סוגיה או את אותה הלכה בצורה שונה. אז זה אומר שהאדם עצמו גם הוא מעורב במעשה הפרשני. אז זה ברור שיש פה מימדים סובייקטיביים שנכנסים לתוך הפרשנות. אבל אם תשאלו את הפרשן ההלכתי, מה הוא עושה? אני מפרש את ההלכה כפי שהיא הגיעה אלינו, ככה אני מבין אותה. זאת אומרת, התודעה היא תודעה פרשנית. ולכן ההלכה בעצם היא המסורת של התורה. התורה שעוברת במסורת זאת ההלכה. את ההלכה עוברת מדור לדור, כשכל דור כמובן נפרש ויכול גם לחלוק, זה לא אחד או אפס, אבל בבסיס אנחנו בסך הכל מנסים להבין מה כתוב. לעומת זאת בספרות המחשבתית, שקשה להשתחרר מהתחושה שזאת לא התודעה ששוררת שם. אפילו המהר"ל שמביא הרבה מאוד מדרשי חז"ל שהוא נסמך עליהם, די ברור שהוא לא מביא את המדרשים, דן בהם ומגיע למסקנה כפי איך שהוא מפרש אותם, מה שנראה לו נכון בפירושם. זה בדרך כלל עובד הפוך. אז למהר"ל יש משהו שנראה לו נכון, הוא כותב אותו, ואז הוא מגייס כל מיני מדרשים, חלקם מסתברים יותר, חלקם מסתברים פחות, אבל הכל נכנס שם. זאת אומרת, התודעה הבסיסית היא לא תודעה של פרשנות. אתה לא שואל את עצמך, אוקיי, מה אומרים הדברים האלה שהגיעו אליי? אתה אומר הפוך, אני מבין בתפיסתי, לא משנה, מכל מיני מקורות ויונק, שככה זה נכון, עכשיו אני אראה לכם את זה גם במדרש כזה או במדרש אחר, אבל המהלך העבודה הוא הפוך מהמהלך ההלכתי. שלא לדבר, המהר"ל עוד מביא המון מדרשי חז"ל, אבל לרמב"ם במורה נבוכים מביא כבר פחות. הכוזרי, רס"ז, כל מיני ספרים אחרים, הם עוד פחות נסמכים על חז"ל, הם מביאים כמובן פה ושם, אבל ברור לגמרי שזה עולמות שנוצרים מתוך מחשבתו של החכם שכותב את הספר. ולכן ברור לגמרי שאין פה מסורת מחשבתית שעוברת מאחד לשני וכל אחד מפרש את קודמיו. אין דבר כזה. אף אחד מהיהודים האלה שהזכרתי עכשיו, שזה בצער הכל חלק קטן מאוד מהחכמים לאורך הדורות בכלל עסק בנושאים האלה, אמרתי, זה החלק הפחות חשוב, אבל גם אלה שעסקו בזה, הם לא מביאים את דברי קודמיהם ומפרשים אותם ומסבירים אותם וחולקים על מה, אין מסורת בכלל. כל אחד מציג משנה משלו. המערכת המושגית שונה לגמרי מאחד לשני. הם כמעט לא מדברים אחד עם השני. זאת אומרת, הצורות החשיבה, הכל אחר לגמרי, זאת אומרת, כל אחד ממציא את העולם הזה מחדש. אז לכן, אני אומר שקשה להתייחס לקורפוס הזה, המחשבתי, באותה צורה שמתייחסים לקורפוס ההלכתי. הקורפוס ההלכתי הולך ונבנה לאורך הדורות, כל דור מנסה לפרש את מה שהיה בדורות הקודמים, מוסיף על זה, מפרש את זה, חולק על זה, כן, כדרכה של תורה. אבל בעולם המחשבתי, יש מדי פעם יהודי חכם שהוא יוצר משנה מחשבתית. אין פה מסורת שעוברת מהר סיני עד אלינו, יש פה, כמובן, אמונה בקדוש ברוך הוא יש, השגחה, דברים כתובים בתורה פה ושם, אבל דווקא אני לא מתווכח. אבל הפרטים, או כל ההבדלים שיש בין המשניות האלה, זה פשוט תוצאה לא של פרשנות, לפי התחושה שלי, אלא של צורות חשיבה שונות, הם מושפעים כמובן מהעולם שבתוכו הם חיו, העולם החיצוני, לא רק העולם התורני שבתוכו הם חיו, לא תמיד לפחות. ולכן נדמה לי ששם קשה להתייחס לזה כפרשנות לתורה שהגיעה אלינו מהר סיני, דור אחרי דור. וכיוון שכך, אז קראתי לזה תורה בגברה. זאת אומרת, אם מישהו, המהר"ל בונה אצלו את תפיסת העולם שלו, אז מצוין, ילמד מהר"ל, וזה מבחינתו לימוד תורה. מי שהמהר"ל לא מדבר אליו, אז חבל על הזמן שלו. זה ביטול תורה. אז העולם המחשבתי שהמהר"ל בנה, לא מדבר אליו. זאת אומרת, זה לא עוזר לו כלום, אז אם זה לא עוזר לו, זה לא שווה. בהלכה זה לא ככה. אז מי שילמד את הקצות או את רב חיים, בצורת החשיבה שלהם לא נראית לו. בסדר, אז הוא למד תורה, אחרי זה הוא יחלוק עליהם. אבל הוא למד תורה, כי הם מפרשים את התורה שניתנה לנו, ויש פירושים שונים לתורה. בסדר? אבל לכן אני, שנייה אחת, אני רק רוצה לסכם, ואז אני אשמע שאלות קצת. הטענה היא הבאה, יש השני חלקים האלה של דבר השם ורצון השם, הם לא רק נבדלים זה מזה בזיקתם אל הקדוש ברוך הוא, אלא גם בזיקתם אלינו, בינינו לבינו. זאת אומרת, העולם ההלכתי, שהוא רצון השם, מה שהנפש החיים קורא, זה בעצם העיקר שניתן בסיני, עם כל הפירושים השונים, שהם כמובן הרוב המוחלט של התורה של ידינו. הפירושים השונים שנוצרו לאורך הדורות. אבל התשתית היא איזושהי בנייה, קומה אחרי קומה אחרי קומה, כל דור מוסיף את הקומה שלו. זה מה שנקרא מסורת. מסורת זה דבר דינמי, אבל זה עדיין מסורת. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר עוסקים בתורה שהגיעה אלינו מסיני. ולכן זה תורה בחפצה. מה שלא עשית אם זה למד את התורה. לעומת התורה בגברה, זה צורת חשיבה. צורת חשיבה, אם מישהו מתחבר לצורת חשיבה מסוימת, אז מצוין. אבל זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, זה עניין סובייקטיבי. לכן קראתי לזה תורה בגברה. עכשיו, הנקודה שרציתי רק לחדד, זה שאין כאן איזשהו ניסיון להציב היררכיה. זאת אומרת, אני לא בהכרח אומר שהתורה בחפצה יותר חשוב לעסוק בה מאשר תורה בגברא. זה לא בהכרח. רצון השם בדבר השם שם נראה שכן, אבל מהתיאור שנתתי עכשיו, לא בהכרח. הטענה היא שזה אופי שונה של תורה. אבל אם יש מישהו ש... לא יודע מה, שתורתו המחשבתית של הרמב״ם מדברת אליו, אז מבחינתו זה תורה בגברא, וזו תורה לכל דבר. זאת אומרת, זה יכול להיות יותר חשוב אפילו מהאיסור בהלכה. הרמב״ם עצמו הרי כותב שמעשה בראשית ומעשה מרכבה זה דבר גדול, זה דבר גדול ודבר קטן, זה הבעיות הבאי דבריו, זה חז"ל, כן? אז הרמב״ם מביא את זה. זאת אומרת, הרמב״ם עצמו כותב שהמחשבה זה דבר גדול. אני בסדר, אפשר לא לקבל את זה, אבל אני חושב שזה לא בהכרח סותר. הטענה היא שאם משנתו המחשבתית של הרמב״ם מדברת אליכם, אז מבחינתך, או למי שזה מדבר, זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. ואם מישהו מוצא את זה אצל המהר"ל, או אצל הרב קוק, או רב צדוק, או אני לא יודע בדיוק כל אחד, אז אצלו זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. ההלכה זה לא קשור לשאלה מה מדבר אליך ומה לא. אתה לומד את הסוגיה ההלכתית, עם הדעות השונות, עם ההסברים השונים, מה שלמדת הוא תורה. זאת אומרת, זה משהו אובייקטיבי. אז אין פה איזשהו ניסיון לקבוע יותר חשוב ופחות חשוב, אלא הניסיון הוא לקבוע סובייקטיבי ואובייקטיבי. או בחפצה ובגברא, רק דוגמה לסיום הקטע הזה. תראו, יש ברמב״ם בתחילת הלכות יסודי התורה, יש כמה פרטים שמוקדשים לשאלת הגלגלים והשכלים הנבדלים וכל הפיזיקה האריסטוטלית. עכשיו, האם מישהו לוקח ברצינות את העובדה שהדבר הזה הוא תורה? זה ברור שזה, קודם כל ברור שזה לא נכון. אנחנו כבר יודעים היום, היום כבר היינו שם. אנחנו לא צריכים לחשוב מה יש שם למעלה. היינו. אז הספקולציות של אריסטו לא נכונות. עכשיו הרמב״ם בתקופתו, כמובן זה היה נתפס כאיזושהי אמת מדעית, הדברים האלה. אז הרמב״ם בנה את השפה המחשבתית שלו, בין היתר, לא כולה, אבל בין היתר, על ההסתכלות הזאת. עכשיו זאת דוגמה, אני חושב, חדה במיוחד למה שאני אומר. כי נדמה לי שהיום ללמוד את הדברים האלה זה ממש ביטול תורה. את החלקים האלה של הלכות יסודי התורה. זה לא נכון. זה מבוסס על איזושהי, והרמב״ם מציג את זה כיסודי התורה. דבר גדול, שם הוא כותב את זה, שהדבר גדול זה הבעיות הבאי ורב, וזה לא סותר. כיוון שבזמנו כך תפסו את הטבע, כך תפסו את העולם, ולכן שם אז בזמנו, זה היה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. זה עוצמתו וזה חולשתו. חולשתו היא שזה סובייקטיבי וזה משתנה, ואם הדורות יכול להתברר שדורות קודמים טעו בעניין הזה, ובדיוק בגלל שזה לא מדובר על מסורת, הרמב״ם לא לקח את זה מהריף. הרמב״ם לקח את זה מאריסטו. ולכן זה לא מצורת שבאה מסיני, זה עולם מחשבתי שהאדם בונה מתוך תפיסת העולם שלו, מתוך העולם שבתוכו הוא חי, וזה בדיוק הנקודה שבגלל העניין הזה, גם לא כל אחד חייב להתחבר למסורת הזאת. מי שרוצה מסורת אחרת, אז מסורת אחרת. כל אחד, מי שהדברים האלה בונים אצלו, את מה שהם בונים אצלו, ובוודאי שגם יכול להתברר שחלקים מסוימים הם טעות, במסורת ההנחה היא... בגדול, אני אומר, גם שם יש טעויות ודיברנו על זה כבר, אבל בבסיס, אני אומר, אם משהו בא מסיני, אז הוא נכון, אז זה חלק מהתורה. לעומת זאת, פה, אם מישהו ימציא עכשיו איזושהי משנה מחשבתית, או משתמש בעולם המחשבתי שהוא מבין, כפי שהוא מבין אותו, זה גם יכול להיות טעות. אין שום מניעה. וזה גם טעות באמת, חלק מהדברים. אז לכן, צריך לדעת שאני חושב שהמשמעות של שני העולמות האלה היא שונה, ושוב, לא בהכרח זה אומר שאחד יותר חשוב מהשני, הוא יסודי מהשני, הוא קודם לשני. הרמב״ם ודאי לא חשב כך. כן.
איך אתה מתמודד באופן חינוכי על משהו שאתה אומר? בדרך כלל, אם אתה קורא ספר או אזור, אם אתה מוצא משהו שהוא לא נכון, מה זה אומר על כל הדברים שער הדברים שהאדם בטח? בוא נקיד שזה לא רבה ולא יוחדים. אתה היית מה? תיאורי את הספר. יש פה משהו כמו המגוע, לא
קורה.
כן, אז... אז בסדר, אנחנו מבינים.
אוקיי, אז תראו, יש פה, זה באמת שאלה חינוכית כבדה, אבל אני אגיד לך שתי תשובות. קודם כל, ברור שבמחשבה יותר מורכבת המסקנה הזאת לא מתבקשת, זה לחנך למורכבות. זה לחנך את הבן אדם להבין שיש אספקטים מסוימים שכן, יש אספקטים אחרים שלא. לא כל דבר חייב להתקבל בצורה גורפת או להידחות לחלוטין. בסדר? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה האלטרנטיבה? אז מה אתה מציע? שאני אגיד לאנשים את השקר הזה, חבר'ה, יש גלגלים, והם פה, והאלה מדברים עם אלה, ויש תכנים, ויש להם נשמות, ויש להם כל מיני דברים מהסוג הזה, שאני יודע, הכל הרי לקוח מאריסטו. עכשיו, מה, אנשים יצחקו ממני, זאת לא בעיה חינוכית. שאנשים האלה טיפה יגדלו ויפסיקו לאכול את הלוקשים שאני מאכיל אותם. אני נמצא באותה בעיה חינוכית. אז אני בפלונטר, יכול להיות שגם מה שאני מציע, בטוח, גם מה שאני מציע יותר בעיה חינוכית. אבל האלטרנטיבה לא יותר טובה, יותר גרועה בעיניי. אז לכן אני אומר, המוצא היחידי שאני רואה פה, זה לנסות ולחנך אנשים לחשיבה מורכבת. זאת אומרת, להגיד לאנשים, תראו, חכמים קודם כל היו בני אדם. אני עם כל ההערכה שלי, ואני, יש לי הערכה עצומה לרמב"ם ולחז"ל, מפיהם אנחנו חיים, אני חי את זה כל הזמן. אבל אני בני אדם. וברגע שאני לא מציע אותם כמלאכי השרת, שזה לכאורה נורא נוח חינוכית, אבל משלמים על זה מחיר כבד בהמשך, שרואים שמלאכי השרת האלה קצת מפספסים פה ושם. אז אני אומר, במקום זה, אני משלם את המחיר החינוכי בגיל צעיר, כי בגיל צעיר קשה לתפוס, שהרמב"ם היה גדול מאוד בתורה, אבל במחשבה יש לפעמים דברים בעייתיים אצלו, אבל אני חושב שבגיל מבוגר זה בונה משהו בריא יותר. אז צריך להיזהר בגיל הצעיר, איך עושים את זה? זה יותר עניין למחנכים, אני לא מרגיש מספיק מוסמך לטכניקות חינוכיות, אבל אני אומר, כהכוונה, אני חושב שזה מחיר שעדיף לשלם אותו מאשר המחיר ההפוך. כי המחיר ההפוך לטווח הארוך להחזיק מעמד, בטווח הקצר נוח מאוד לחנך את הילדים שהרמב״ם היו לו כנפיים והוא היה מלאך. זאת אומרת, הוא אף פעם לא טעה, ומה שכל מה שהוא אומר זה פשוט יוצא מכלי גבורה. זה מאוד נוח לחנך ככה, הילדים יעשו את כל מה שהרמב״ם אמר, יהיה נהדר, הכל בסדר, עד כיתה ח'. זאת אומרת, היום כבר כיתה ח', אפילו פחות מכיתה ח'. היום אני פה, רק אתמול פגשתי ילד בכיתה ז', עם הבעיות האלה. ילד בכיתה ז', ילד מאוד חכם. בכיתה הזו, אני שואל את השאלות, שעד לפני כמה שנים שאלו ילדים בכיתה י"ב, גיל 20, אנשים פוגשים את זה בסוף, העולם פתוח. אני לא חושב, פעם עוד הייתה איזושהי אופציה לסגור את הבן אדם, להגיד לו, תשמע, כן, הרמב״ם היה מלאכי השרת, חז"ל, הם לא טעו, היה אופציה כזאת, כיוון שהבן אדם היה יכול לגדול באווירה שהוא לא יפגוש לעולם איזושהי אמירה הפוכה, והוא עצמו אולי לא יעלה על זה, או לא יצאים לב שיש פה בעיה. בעולם הפתוח שלנו היום, לדעתי, זה לא אופציה. אלא אם כן אתה מכניס את הבן אדם לבועה. אז נכון, יש מחירים חינוכיים, אני לא יודע מה להגיד. ברור שיש מחירים חינוכיים, אבל אני חושב שזה עדיף.
אדם שמשקיע הרבה זמן בנגיד מורים לבוכים או משהו, אחרי שהוא השקיע שנה או משהו, זה לא מדבר אליי.
אוקיי. אז זה ביטול תורה באונס. זה ביטול תורה באונס. ביטול תורה באונס, הוא יקבל שכר כעל מחשבה טובה. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אם מישהו בנה סוכה כל הזמן, בסוף יתברר לו שהסוכה הזאת לא קשרה. הוא לא למד את הלכות סוכה. אז הוא יקבל שכר, בסדר.
אני רוצה ללמוד משהו החסידות. אני קורא את
הבא, אני רוצה ללמוד את זה. זה כוונה מצוינת, תקבל שכר, כוונה טובה. אני רוצה לבנות סוכה נורא גדולה ומפוארת כמו בית המקדש, בגובה 30 אמה, שתלך למרחוק, אבל סוכה קשרה רק עד 20 אמה. מה לעשות? אז אם אני אגלה את זה בסוף, אז יתכן שהיה לי כוונה טובה, אז ברוך הוא, אני מניח, ייתן לי שכר, אני באמת ובתמים עשיתי משהו מכוונות טובות. בסדר, אבל לא יצא משהו, מה לעשות? ניסיונות זה חלק מהעניין, אנחנו צריכים לנסות. אני לא טוען שצריך להיזהר בכל הניסיונות, צריך ללמוד, צריך לבדוק, צריך לראות, עד שאתה מגבש את עמדותך, והקדוש ברוך הוא, אל תדאג, לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אז הוא ידע איך להתייחס לדברים האלה, בטח יותר טוב ממני. כן.
לגבי השאלה שלך, אני חושב שהרמב״ם בעצמו אומר שאם אתה מסתמך על דברי חז"ל בענייני רפואות, אז אתה לא בכיוון. זה לא אומר שהוא פוסל את התלמוד.
הרמב״ם עצמו הוא אבי החשיבה המורכבת
הזאת.
או כישופים, מה שהרמב״ם עוטה. יש לו כל מיני יציאות כאלה, כן?
בעצם שתי שאלה. השאלה הראשונה, דיברנו בשיעור הקודם על נושא של תנ"ך. אז אתה אמרת שמחשבה זה אפילו... במובן מסוים אפילו לא דבר השם, זה דבר האדם.
כן.
אוקיי, אז תנ"ך, אולי
זה לא דבר השם,
זה דבר השם.
ודאי.
הוא כן נסמך על מסורת.
נכון.
הוא בכל זאת שמת אותו בקטגוריה אחרת.
לא, אז אני אומר, זה לא רצון השם. זה באמת איזה קטגוריות ביניים. אתה כבר שמת תנ"ך פה במוקד, נדמה לי שנמצא משהו באמצע. תנ"ך הוא ודאי דבר השם. בתנ"ך אין טעויות. זה נבואה, זה לא עניין. אבל, ויש מסורת פרשנית, אני חושב שכן, יש איזה שהן, למרות שלא לגמרי, זאת אומרת, הפרשנות של התנ"ך, רוב הפרשנים של התנ"ך לא מצטטים פרשנים אחרים, מתווכחים עליהם, עושים מוקרים, אלא הם מציעים פירוש משלהם. פה ושם אתה מזכיר, כן, אבל זה לא כמו בהלכה. בהלכה אין ספר הלכתי שמתחיל, אוקיי, הפסוק אומר כך, ולכן אסור לברור בשבת. אין דבר כזה. יש גמרא, ואז בעריף, והרמב״ם, ואנחנו חולקים פה, והרשב"א אומר כך, ויש קושיה מהגמרא שם, ובסופו של דבר המסקנה היא כזאת. כל התודעה היא תודעה פרשנית בהלכה. במובן הזה, זה הרבה יותר חזק מאשר בתנ"ך. אני חושב שגם, אגב, אם דיברתי קודם על הרגלי הלימוד בישיבות, באופן מסורתי, אז תראה מה, איזה מקום תופס התנ"ך בישיבות, והרבה פעמים היו ביקורות על זה, התחושה היא שזה כן, תגובה למשכילים, שזה במידה מסוימת נכון. אבל התגובה למשכילים רק אומרת שאסור בכלל ללמוד תנ"ך. אבל המינון של לימוד תנ"ך עוד היה לפני, הרבה לפני המשכילים, היה מינון נמוך מאוד. כשלמדו בישיבה, או כשבחור למד, הוא למד הלכה, הוא למד תנ"ך. למדו תנ"ך ומצאו איזושהי חצי שעה ביום.
כמו שאתה מדבר על ההבחנה של חיים, ודווקא מקום
שהחזירו
בתנ"ך זה
בבלוז'ין. בבלוז'ין עשו הכל, אתה יודע. זה לא היה ראשי הישיבה. זה לא היה ראשי הישיבה, למרות שהנציב נתן שם שיעור בפרשת שבוע, אבל הוא נתן את זה בערב שבת. הוא אומר, הוא לא...
הוא כתב פרשנות,
הוא מכיר את הזמן שלו. נכון, נכון, שתקרא בשבת, זה לא תתבטל. אבל בסדרים הוא לא נתן להם לעשות את זה, עד כמה שאני לפחות יודע. אין, שם למדו, אלא למדו גמרא. עכשיו, מתחת לספסלים נתן שם הכל. גם ביאליק יצא משם, בסדר, הכל יצא משם. אז זה נכון, אבל אני אומר, כמדיניות, זה לא מה שעושים. גם היום, אגב, בישיבות מתחת הספסלים תמצא המון דברים. אבל השאלה, מה נעשה על הספסלים? זה אומר משהו, אני לא אומר שתמיד המדיניות של המנהיגות חייבת להיות נכונה, אבל אני חושב שהמסורת, אני דיברתי על מסורת בדיוק, המסורת שלנו אומרת את זה, שהעיקר זה ההלכה. זאת אומרת, התנ"ך, מחשבה נהדר, או לא נהדר, אבל תלמוד תורה, שנראה תלמוד תורה זה ההלכה. לפני המקורות, בגמרות כאלה וגמרות אחרות, בציטטות מפה, מה אנחנו רואים?
ועל זה, רב שאלה, זאת אומרת, האם יכול להיות שרב חיים מדבר על רצון השם דווקא בהלכה להלכה למעשה? ואז הלכנו, מה שקפה,
סורק. עכשיו אני מגיע לסתירה הזאת. עוד שאמרתי אותה בסוף הפעם הקודמת, הסתירה בין שני חלקי דבריי. שבעצם אנחנו לא לומדים בשביל לעשות, מצד שני, הלימוד המעשי הוא עיקר הלימוד. נו, אז לא הבנתי, אז אם לא...
בן סורר הוא מורה לפילת חיים,
הוא מה?
בן סורר הוא מורה לפילת חיים,
הוא מה? הוא לימוד הלכתי לכל דבר. אז זה אני אדבר עכשיו. אז בדיוק, זאת הנקודה שבה אני נמצא. זאת אומרת, בעצם, זה אמרתי בסוף הפעם הקודמת במשפט אחד, אמרתי שבעצם שני חלקי השיעור הקודם לכאורה סותרים אחד את השני. כי מצד אחד אמרתי שמטרת הלימוד היא לא העשייה, אלא הלימוד הוא ערך לעצמו. מצד שני, אני אומר שהעיקר בלימוד זה הלימוד המעשי, ההלכה, ולא התחומים האחרים. אז מה העיקר בו אם לא לומדים, למעשה, אז מה ההבדל בין מחשבה לבין הלכה או תנ"ך או מה שלא יהיה, מה זה משנה? אז נדמה לי שפה צריך להבין טוב מה פירוש ללמוד על מנת לעשות. נדמה לי שמישהו הזכיר בו פעם הקודמת ואמרתי שאני אגיע לזה עוד, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כן? אז הלומד על מנת לעשות, כל מיני דברים כאלה. קודם כל, בלומד על מנת לעשות זה הערה לשונית מעניינת. מה זה על מנת בלשון חז"ל? על מנת זה תנאי, נכון? על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה. אני מקדש אישה, על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה. אז מה זה אומר? שמטרת הקידושין היא לא לתת לאישה שאר כסות ועונה. על מנת, כאילו זאת המטרה, בגלל זה אני מקדש, ודאי שלא. המושג על מנת הוא מושג של תנאי. אני מקדש את האישה כדי לקדש אותה, כדי לקראת איתה. אני לא רוצה שיש חיוב של שאר כסות ועונה. אם יהיה חיוב שאר כסות ועונה, קידושין בטלים. המושג על מנת הוא לא מושג שאומר למען. דרך שאני עושה את זה על מנת זה, אנחנו מבינים בשפה שלנו היום, שאני עושה משהו כדי להשיג משהו אחר. הלומד על מנת לעשות, פירושו, אני לומד כדי לעשות. אני טוען שעל מנת שם זה על מנת של תנאי. אני לומד כדי ללמוד. רק זה מותנה על מנת לעשות. זאת אומרת, אם אני לא מקיים את מה שלמדתי, אז הלימוד לא שווה כלום. אבל הלימוד הוא לא בשביל, זה כמו, אני מקדש אישה על מנת שהיא תעמוד על רגל אחת מחר בבוקר. בסדר? מה זה אומר? שהקידושים נעשו בשביל שהיא תעמוד על רגל אחת מחר בבוקר? זו הסיבה שבגלל הקידשתי אותה. בדי שלא. על מנת הזה אומר שאם היא תעמוד על רגל אחת מחר בבוקר, הקידושים בטלים. או לא בטלים, מה אמרתי? אני לא זוכר. תנאי שהיא תעמוד. אז אם היא לא תעמוד על רגל אחת מחר בבוקר, אז הקידושים בטלים. תנאי זה דבר שמטלה את המעשה העיקרי. יש תנאי קודם למעשה, נכון, אז מה, משפטי התנאים, יש מעשה ויש תנאי. המעשה זה הדבר שאליו אני באמת מתכוון. התנאי זה דבר צדדי שאני מתנה את המעשה בו. אוקיי? מה שאני אומר, ללמוד על מנת לעשות, זה לשון של תנאי. הללמוד הוא העיקר. רק זה מותנה בזה שאני אקיים את מה שאני לומד. זה על מנת שאני אעשה. אם אני לא אעשה, אז גם על הלימוד אני לא מקבל שכר. אז הלימוד לא שווה כלום. אבל זה לא אומר שהלימוד הוא בשביל לעשות. עכשיו, תראו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה זה כבר משפט יותר חזק. פה כבר זה לא על מנת. אבל בואו נראה את הגמרא שם. הגמרא שם, מה היא אומרת? הריתנו שם, כן, תלמוד גדול או מעשה גדול, נינו וגמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. עכשיו, על פניו זה משפט אבסורדי. אתה רוצה לנמק לי שהתלמוד גדול, גדול תלמוד, שמביא לידי מעשה. ומה הנימוק? ושהתלמוד הרי מביא לידי מעשה. לא הבנתי, הגדול נתלה בקטן. זאת אומרת, הערך של הלימוד זה בזה שהוא מביא לידי מעשה, לכן הלימוד גדול, לכן המעשה גדול. זאת אומרת, מה זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? זה לא שהנימוק לזה שהתלמוד גדול, זה שמהתלמוד מגיעים למעשה, שמטרת הלימוד היא בעצם העשייה. אלא שמה שגדול, זה התלמוד שמביא לידי מעשה. אתה טעית בניסוח השאלה. כשאתה שואל את השאלה, אתה אומר, האם תלמוד גדול או מעשה גדול? אתה מניח שיש פה שני דברים, ואתה דן מי מהם יותר גדול. ומה שאומרים לך, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה מה שגדול. לא שגדול תלמוד, למה? כי מביא לידי מעשה. אלא מה שגדול זה השרשרת הזאת של תלמוד שמביא לידי מעשה. זה לא שני דברים נפרדים, וזה על מנת. ואת אם אתה לומד, אבל בסוף זה לא מסתיים במעשה, אז הלימוד שלך לא שווה כלום. זה בדיוק אותו דבר כמו על מנת. עכשיו, צריך להבין מה בעצם הדבר הזה אומר. בעצם מה שהדבר הזה אומר, אני אגיד קודם את הסוף ואז נראה טיפה כמה מקורות מעניינים. בעצם, אני חושב שמה שעניינה של תורה, ובמקרה הזה זה בעיקר הלכה, אני חושב שזה ממשיך את מה שאמרתי קודם, זה להוריד רעיונות מופשטים לעולם המעשי. זה נקרא מתן תורה, אנחנו עומדים לפני מתן תורה, לא בכדי כיוונו את השיעורים האלה לפני חג השבועות. מתן תורה, פירושו שהתורה יורדת מהשמיים לארץ, ותשלח אמת ארצה. אז תשלח אמת ארצה, אין פירושו רק לקחת את התורה שהייתה שם ולתת אותה פה. חלק מהתורה עדיין משם. והמטרה של מתן תורה זה שמה שנמצא שם יבוא לידי ביטוי כאן. עכשיו, בשביל שמה שנמצא שם יבוא לידי ביטוי כאן, צריך בעצם להיות איזשהו לינק, איזשהו קשר בין הלמעלה לבין הלמטה. הקשר הזה זה תורה. לא הלמטה, לא המעשה בסוף, אלא המעשה שנעשה מתוך תפיסות מופשטות שנמצאות שם. זה בעצם תורה. אני אדגים את זה אולי קצת, אני חדד את זה קצת יותר. אני לא חושב שכמעט יש קבוצות, או אפילו בן אדם בודדים, אם יש יותר, שלוקחים אוסף של עקרונות מופשטים ומקבלים החלטות ביומיום על פיהם. לא משנה איזה עקרונות, לא משנה בכלל. רוב בני האדם מתנהלים כמו שהם מבינים, פחות או יותר, לא עושים איזה ניתוח מחשבתי, ניתוח לפי עקרונות נורמטיביים שקובעים להם מה לעשות בכל רגע, ואפילו לא בכל רגע. כמעט באף רגע זה לא קורה. ועניינה של התורה זה בעצם, אם נצח את זה באופן הזה, עניינה של התורה זה בעצם לייצר אדם רציונלי. אדם רציונליסטי. דיברנו על רציונליזם ואמפיריציזם. אדם רציונליסטי זה בעצם אדם שאומר, בהקשר הזה, זה לא בדיוק המשמעות שדיברתי עליה שם, זה אדם שההתנהלות שלו מכוונת על פי עקרונות. איזה עקרונות? זאת שאלה אחרת. זו עוד שאלה. זאת אומרת, יש עקרונות נכונים, יש עקרונות לא נכונים. אבל קודם כל, לפני שאני נכנס לשאלה איזה עקרונות נכונים, עצם העובדה שאתה מייצר אדם שההתנהלות שלו היא התנהלות שמכוונת על בסיס עקרונות, זה בעצמו בעצם המהות של תורה. וכשבן אדם מתנהל, לא כי ככה הוא חושב, כי ככה בא לו, כי זה לא יודע, כי ככה הוא חי, אלא הוא עושה את החשבון, הוא בודק מה נכון לעשות, ואז הוא עושה. ובמובן הזה, יש פה, אני לא יודע אם דיברתי על זה פעם, יש שלוש עבירות חמורות שעליהן צריך לתת, למסור את הנפש. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה זה חטא, במחשבה, זה חטא פילוסופי, כן, חטא מנטלי. גילוי עריות זה חטא בגוף. ושפיכות דמים זה חטא במקף. במקף. החיבור בין הגוף לבין לבין הנפש. מהצפיחות דמים אתה מפרק את הקשר בין גוף לנפש, נכון? זה בעצם, הגוף נמצא פה, גם אחרי ששפכת את דמו, רק הוא לא קשור כבר לנשמה. הנשמה נפרדה ממנו, נכון? אז יש עבירה אחת שהיא בגוף, יש עבירה אחת שהיא בנפש, ויש עבירה אחת שהיא בקשר ביניהם. אתה יודע, עכשיו גם בהקשר הזה אפשר לראות את התורה כהסתכלות על העקרונות שבשמיים. מטאפורית בשמיים, זאת אומרת על העקרונות המושתים, על הפילוסופיה. אתה יודע, אפשר לראות את התורה בפרקטיקה. זה הגוף מול הנפש. אני חושב שהתפיסה הנכונה של התורה זה המקף. ולכן זה מה שכתוב, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה לא תלמוד לחוד, זה לא מעשה לחוד. אלא תלמוד שמביא לידי מעשה, זה מה שגדול. כיוון שבסופו של דבר כשאתה לומד, ויוצאת לך תוצאה שאומרת לך משהו לעשות בעולם הזה, לא משנה אם תעשה אותו או לא, אבל היא אומרת לך משהו לעשות בעולם הזה, למדת תורה. תורה זה הוראה, כן, זה השורש, זאת אומרת, זה מורה הוראה למעשה. זאת אומרת, כשאתה לומד דבר עיוני שאין לו נגיעה למעשה, זה לימוד יותר, פחות חשוב, פחות תורה. אבל נגיעה למעשה אין פירושה שתקיים בסוף. תקיים או לא תקיים זה עניין אחר. אז הלימוד צריך להסתיים בהוראה מעשית. לעשו כשמי תעלי בדיוק אתה. ואתה צריך בסופו של דבר לסיים את הסוגיה במסקנה מעשית. זה הצורת הלימוד. לא בגלל שהמטרה של הלימוד זה העשייה, אלא זאת הצורה הנכונה של הלימוד. וזה המשמעות של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הכוונה לימוד כזה שמסתיים במסקנה מעשית, זה לימוד. לכן זה נימוק לזה שגדול התלמוד. זאת אומרת, התלמוד גדול, אבל איזה? תלמוד כזה שמסתיים במעשה, כן? כמו הסיפורים המפורסמים שהמתמטיקאי לא צריך להיות משולש, כן? הבדיחות הידועות האלה, אז בתורה זה לא ככה. אז בתורה אם אתה מגיע לאיזושהי מסקנה, אתה גם צריך לבצע אותה. זאת הוראה שמחייבת אותך. וזה הגודל. הגודל הוא לא לבצע בפועל, אלא את הלינק הזה, את הקשר הזה בין המסקנה התיאורטית שלה הגעת, לבין זה שזה מה שאתה צריך לעשות בחיים. בן אדם צריך להפעיל את הראש שלו, להגיע למסקנה מה נכון לעשות, וזה לבצע. זה תורה. ואת השרשרת הזאת, זה מה שנקרא תורה. לא נכון להסתכל על הלימוד כאמצעי למעשה, או על המעשה כתכלית, תכלית של הלימוד. זה מגביר את צורת הלימוד. צורת הלימוד חייבת להסתיים בהוראה מעשית. עכשיו, נגיד, נחזור לבן צורר ומורה, שאלתם מה זה בן צורר ומורה בתמונה הזאת, בן צורר ומורה זה לימוד הלכתי לכל דבר. הרמב״ם יש לו ללחוץ בן צורר ומורה. כתוב בגמרא שזה לא היה ולא יהיה, ולא עתיד להיות. אז מה זה ילחות בין צורר ומורה? מה הרמב״ם, בשביל מה הוא מבזבז את העצים ביערות ברזיל לכתוב הלכות שאף פעם אחד לא יעשה בהם שימוש? פסקי הלכה, אני לא מדבר על לימוד. מילא לימוד אתה אומר לי, טוב, שני וקבל שכר. אבל הרמב״ם כתב ספר הלכה, לא ספר לימוד. הוא אומר, מה צריך לעשות? מה אתה כותב ילחות בין צורר ומורה? לא יהיה אף פעם, מי צריך את זה? אצל הרמב״ם הלכה אין פירוש מה שצריך לעשות, או מה שעובר ליישום, אלא מה צריך לעשות. באופן עקרוני, אם יהיה סיטואציה מהסוג הזה, זאת המתקנה המעצית. אם תהיה או לא תהיה, מה אכפת לי? מה זה משנה? בסופו של דבר, אני רוצה לדעת איך העקרונות המופשטים מתרגמים בעולם שלנו. זה המשמעות של תורה. ולכן הטענה שלי זה שללמוד הלכה זה באמת הדבר המרכזי יותר, החשוב יותר, הבסיסי יותר. ומצד שני, זה לא אומר שהלימוד הוא אמצעי ליישום. אלא צורת הלימוד היא כזאת שהיא צריכה להסתיים בהלכה למעשה. אבל זה צריך להסתיים במחקנה מעשית. אם אתה סתם לומד כאן ושם ופה ושם, זה לא לימוד שלם. עכשיו מה שעושים בישיבות, הרבה פעמים בעיניי זה עוול. קודם דיברתי בשבחן, אבל מה שעושים בישיבות לכאורה, לפחות אולי גם נסייג את זה, כי לומדים שם בעצם את הגמרא, ולפה ולשם יש אפשרות כזאת ואפשרות אחרת ועוברים הלאה לסוגיה הבאה. ולימוד הלכה, איך אתה יודע מה צריך לעשות, אז זה בבוקר, אתה יושב במשנה ברורה, אתה לומד חצי שעה כל בוקר, אז אתה יודע מה צריך לעשות. זה לא ללמוד על מנת לעשות.
אבל הגמרא עצמה לא תמיד בעל המסקנה.
אוקיי. הגמרא היא באמת לא טקסט הלכתי. הגמרא היא איזשהו תשתית ללימוד ההלכתי. הגמרא הייתה טקסט הלכתי, הייתה צריכה להיכתב כמו הרמב״ם. ואני חושב שמה שעשיתי בישיבות בעצם אתה מעלה אפשרויות, אתה מלמד את הבן אדם לחשוב, שזה דבר מאוד חשוב, אבל אתה לא מסיים במסקנה, ואת המסקנה אתה לוקח ממשנה ברורה. אני חושב שזה חטא לשני הכיוונים. גם העיון פחות רציני, למה? אתה לא הולך לחלל שבת על המסקנה שלך. אם אתה לומד סוגיה ויוצא לך שמעשה מסוים מותר בשבת, ומשנה ברורה אומר אסור, חייב חטאת, כן, זה חייב סקילה או חטאת, אז אני מחלל שבת, אם זה מה שיצא לי מהסוגיה, זה מה שאני עושה. שצריך לעשות גשמה, הייתה לי בדי חתם. אם זה מה שיצא לי, זה מה שאני צריך לעשות. אם אני ברחי, עוד פעם, צריך להיות מישהו שכמובן, זה סתם לא רציני. אבל אם מישהו שהוא כבר ברחי, הוא יודע להציג מסקנות, הוא מכיר את העניין, הוא צריך לנהוג כפי מה שהוא חושב. הוא צריך להגיע למסקנה ההלכתית, כך מסתיים הלימוד. הלימוד לא מסתיים לפני שאתה מגיע למסקנה. אז אתה חוטא פה הן בלימוד, כי צורת הלימוד צריכה להסתיים במעשה, ללמוד על מנת לעשות, או תלמוד שמביא לידי מעשה. וגם במובן המעשי, כי אתה לא עושה את מה שבאמת אתה צריך לעשות. מה שבאמת אתה צריך לעשות את המסקנה שלך מהסוגיה, ולא המסקנה של המשנה ברורה מהסוגיה. כמובן, תקרא אותו בעיון, תחשוב טוב מה הוא אומר. תגיד, לפני שאתה מגיע למסקנה, אתה רק עולה היהודי שכדאי לשמוע מה הוא אומר. אבל בסופו של דבר המסקנה שלך היא זו שמחייבת אותך. זה טעות לשני הכיוונים. שאמרתי שאני אסייג את זה, כי בישיבות זה רק מכינה לחיים. לא נורא שעושים את זה. בישיבות אתה מלמד את החבר'ה איך לחשוב, איך ללמוד, איך לנתח. אז זה בסדר, לא נורא שעושים כמה שנים כאלה כהכנה לקראת לימוד תורה. זה מכשירי מצווה, הלימוד שמענו. זה לא לימוד תורה באמת, זה מכשירי מצווה. זאת אומרת, אתה משתמש בטכניקות האלה כדי שבסופו של דבר הוא גם ידע ללמוד. הבעיה שהשתרשה איזושהי תפיסה כזאת שאתה מסיים שם, וכל החיים לומד בעצם בצורה הזאת, ואתה ממשיך כך, שזה בעצם היה אמור להיות מכינה. ואת אחרי המכינה גם צריך להגיע לאוניברסיטה, זאת אומרת, צריך גם ללמוד. אז לכן אני אומר, זה ביקורת, אבל מסויגת, לא עד כדי כך.
אז
למה
זה תוכנית לימודים פרטנית? זאת אומרת, כשאני לומדת, אם אני רואה משהו שנוגע רק בכהנים, מדלגת. משהו לחוץ מהר, אני רק שואפת?
ממש לא, ממש לא, הפוך. אני לומד את בן צורר ומורה, ואני לומד את הלכות כהנים, ואני לומד את הלכות בית המקדש שלו קיים היום, הכל אני לומד. אבל אני צריך להגיע לשורה תחתונה בכל נושא כזה.
אבל אנחנו לא חייבים,
אז מה? זה בדיוק הנקודה, המטרה של הלימוד היא לא העשייה, המטרה של הלימוד היא המסקנה המעשית, לא העשייה. אם אין בן צורר ומורה ולא היה, אבל אני צריך לדעת מה הדין אם יש בן צורר ומורה. זה סוף הלימוד, עד שלא הגעתי לשם לא למדתי. כן, ההוראה. למרות שזה לא יצא אף פעם לפועל. זה בדיוק הנקודה, זה לא חשוב. אני צריך להגיע כדי לדעת מה ההוראה המעשית שיוצאת מהעקרונות של הסוגיה הזאת.
לא
יצא שזה
היה קורה.
אבל זה לא בשביל לדעת מה לעשות כשזה יקרה. זה רק הצורה איך מגדירים את הלימוד הנכון. על מנת ותנאי, כן? לומד על מנת לעשות. כן, בדיוק. זה רצון השם, הרי מה? בדיוק, זה המסקנה, אולי זה משפט שבאמת היה חסר אצלי. כשאנחנו לומדים, אנחנו בעצם רוצים לברר מה רצון השם. נכון? דיברנו קודם, זה המשמעות של הלימוד, לפי נפש החיים. אז מה זה משנה אם אני עושה את זה או לא? אני רוצה לדעת מה רצון השם. אבל כדי לדעת מה רצון השם, אני צריך לדעת מה הוא רוצה. יש בן צורר ומורה, מה צריך לעשות? ברגע שאני יודע מה צריך לעשות, אז גררתי עוד שטיקל של רצון השם. אם אני עושה את זה או לא, זה כבר תנאי. זאת אומרת, אם זה יגיע לידי, זה מה שאני אצטרך לעשות, כמובן. כי אחרת כל הלימוד לא שווה כלום. אבל אם זה לא מגיע לידי, אז מה קרה? אז ביררתי את רצון השם, ובסוף זה לא הגיע לידי.
מה קורה אם אני לומד על מילומים? היה מעשה פעם אחת בן צורר, ואני יודע שזה לא יקרה.
זה לא משנה, גם בן צורר הוא מורה, אתה יודע שלא יקרה.
שם עקרונית...
לא עקרונית, רק מה אומרת לך, לא היה ולא עתיד להיות.
שיטה אחת.
בסדר, לפי אותה שיטה, מה אתה אומר?
אוקיי, אבל זה... אבל עקרונית...
לא משנה, אני מגיע גם בימי
המילואים, זה לא משהו שמילואים...
לא בגלל אולי. בימי המילואים אני שוב לומד את רצון השם. דיברתי, אני חושב, על זה בשיעור, אחד השיעורים הראשונים, דיברתי על הגמרא בסנהדרין, בדף ט"ו. הגמרא אומרת שם שור סיני וכמה. וכמה דיינים דנו את השור שעלה אל ההר. גם השור והבקר, אל יראו אל מול ההר ההוא. נכון? כך כתוב במעמד הר סיני, עוד פעם, זה ענייני היום. בסדר? אז עכשיו, היה שור שכן קרב להר, נניח, לא היה. דיון תיאורטי לגמרי, כמובן. אבל נגיד שיהיה שור כזה, כמה דיינים צריך להושיב בבית הדין שדן את השור? מה, דנו שם כמיטת בעלים, כן מיטת השור, אז אם מיטת בעלים צריך 23 דיינים, אז גם על מיטת השור צריך 3 דיינים. אז האם שור סיני זה גם היה ככה? אז שואל הרן, למה אין אפקמינה? מה? בסדר, מה? משבתי זה פעם. אז בשמה אימא זה היה, מה ידעה בעוול? זאת אומרת, היה מעמד הר סיני בהגדרה, כמו שאתה אומרת, כמו עם המילואים. היה מעמד הר סיני, גמרנו, זה היה איסור לזמנו. מה זה קשור אלינו? אז הר"ן מביא שם שני תירוצים. השני ביניהם זה זה נפתמין על הנזיר. אם נזיר נודר נזירות בתנאי ששור סיני ב-23, השאלה אם הוא נזיר או לא. זה נפתמין על הקידושי אישה שאנחנו מדברים עליהם בישיבות. זה ברור שהוא מתבזח. מה, מה, מה הבדיחה הזאת אומרת? הבדיחה הזאת אומרת, אני מקלוס קשת שאתם שואלים, מה אכפת לי אם זה לא יהיה? אז מה אם זה לא יהיה? אני רוצה לדעת מה רצון השם בסיטואציה הזאת. זה הנקודה. אם הוא באמת מתכוון ביצילות, אז גם ללמוד לבנות כיסאות זה נחכה מיד.
הגמרא דווקא שואל, למה אתה שואל את זה? זה מעשית, הגמרא שואל.
זה רק שאלה דידקטית. בסופו של דבר, מה השאלת למי נפקמינה? למי נפקמינה פירושו של דבר שהיא רוצה לדעת בין שתי הדעות האלה, איפה תהיה ההשלכה המעשית. לא במובן שזה גם כשזה יבוא לידי ביטוי מה עליי לעשות, אלא זה לא יבוא לידי ביטוי, לא חשוב, אבל כדי להגדיר טוב את שתי העמדות, אז שואלים אותי איפה תהיה ההשלכה המעשית להבדל, מה היא נפקא מינה? כי בדיוק בגלל שהלימוד צריך להסתיים בהשלכה מעשית. אז אם אתה אומר לי שני צדדים ואין להם שום השלכה מעשית, אז מה עשינו? אז מה המשמעות? לא שאין לו השלכה מעשית במובן שלא תהיה סיטואציה כזאת. הנפקא מינה יכולה להיות גם על משהו שלא יהיה לעולם, זה לא חשוב. אבל אם יש
מה אנחנו
מעוניינים, מה שקורה? אז זה צריך לראות בכל סוגיה לגופה. במקומות שאני ראיתי אין אף פעם שאלה כזאת. אני עברתי פעם על העניין הזה, כי היה לי איזה, כתבתי על זה פעם משהו. אין מאחור שאלה שהיא ממש כזאת. זאת אומרת, יש תמיד שאלות שאפשר לראות במפרשים בזה שזה לא זה.
אני רוצה מה שאני מבין, התחום מדברך בארץ, זה שאחרי כל הלימוד וציבור רצון השם. אני מבין את הטענה, אבל ככה באופן טבעי, לי נראה שתכלית הלימוד ולקיים את רצון השם.
לקיים? לו יצוא שתתקל בו. אחרת אמרת...
תכלית זה קיום, זה לא... הבירור כבירור.
אם זה ככה, אז הבירור הוא מכשירי מצווה, אז אני חוזר לשיעור הקודם. אז אם זה מכשירי מצווה, זה לא מצווה. אם אתה רואה בזה אמצעי, אז מצוות תלמוד תורה היא לא מצווה. הבאתי ראייה, הרי מנשים. הנשים צריכות ללמוד כדי לקיים. למה הן נכון כתובות מתלמוד תורה? גם אני, הרי לא צריך לקיים את הלכות הכהנים, נכון? אז קודם כל, למה אני לומד אותם? ב', למה אני נקרא מסובב את תלמוד תורה ונשים לא? אני חייב בדיוק כמו נשים, כל אחד חייב ללמוד את מה שהוא צריך לקיים. אז למה נשים נקראות לא חייבות בתלמוד תורה? יש תלמוד תורה, זה לא זה. תלמוד תורה זה לא ללמוד, זה דיברתי בפעם הקודמת. תלמוד תורה זה לא כדי לדעת מה לעשות. אני אביא אולי... טוב, אני אעבור ישר לבעל התניא. יש אולי רק משפט אחד, בנפש החיים, בשער ד', שער ד', פרק ג', הוא אומר ככה, רק כמה משפטים. אבל האמת, כי עניין לשמה, מדבר לימוד תורה לשמה, עניין לשמה פירוש לשם התורה. לשמה, לשם התורה, לא למטרה אחרת מחוץ לתורה, כן? כנגד, הוא יצא כנגד החסידים, שהמטרה היא דבקות, חוויות דבקות וכדומה. והעניין, כמו שפרש הראש ז"ל על מאמר רבי אלעזר ורבי צדוק בנדרים סמך ב', עשה דברים לשם פועלן, ודבר בהן לשמה, כן, זה הפסוק. עשה דברים לשם פועלן, לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו. ודבר בהן לשמן, כל דיבורך ומסעך בדברי תורה יהיה לשם התורה, כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול, ולא לקנטר ולהתגאות. דקדק, עכשיו זה לשון הראש, בנדרים. עכשיו אומר הנפש החיים, דקדק לבאר שינוי לשונו דרבי אלעזר ברבי צדוק, שבעשייה אמר לשם פועלן, ובדיבור אמר לשמן. מה ההבדל? למה עשה דברים זה לשם פועלן? ודבר, דבר בהם הכוון הזה ללמוד אותם, כן? לימוד תורה זה לשמן. מה ההבדל? אז הוא אומר שלעשות את הדברים צריך לשם הקדוש ברוך הוא, לשם שמיים. אבל ללמוד לא צריך לשם שמיים, ללמוד צריך לשם התורה. התורה היא מטרה לעצמה, לא הקדוש ברוך הוא, התורה. הוא שבריך הוא לא ראה את החזו, זה כן, אבל המטרה היא לדעת את התורה, אני לומד בשביל לדעת את התורה, לא לשום מטרה שהיא מחוץ ללימוד עצמו. לכן בעניין העשייה פרש לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו, בעניין הלימוד פרש לשם התורה. וכוונתו זה מבואר, ראינו כי עשיית המצווה ודאי שצריכה להיות למצווה מן המובחר, בדבקות ומחשבה תאורה שבתאורות כפי שכלו והשגתו, כדי שיתקלה סילה לגרום תיקוני העולמות וכוחות וסדרים העליונים. וזהו לשם פועלן, כי כל פועל השם למענהו. ואם כי ודאי שגם המצוות העיקר בהם לעיכובה הוא העשייה בפועל, והכוונה יתרה ותואר המחשבה אינה מעכבת כלל,
כן, המחשבה התאורה, לא מכוון מצוות צריכות כוונה. כוונה לצאת ידי חובה, זה מחלוקת אם זה מעכב או לא. מדבר על הכוונות במובן של התוכן של הדברים. עם כל זה מצטרף קדושת ותואר מחשבתו לעניין העשייה בפועל, להורא ולפעול תיקונים. אבל על הנהגת האדם בשעת עסק התורה, בדיני המצוות והלכותיהם, לא בביצוע המצוות, אמר ודבר בהן, רוצה לומר הדיבור בענייני המצוות והלכותיהם, יהיה לשמן. פירוש לשם הדברי תורה, דהיינו לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול. זה הכל. זאת אומרת, זה לא לשם שום מטרה שהיא מחוץ ללימוד. ומה הרעיון? פה זה מה שהוא אומר בהתחלה, קראנו את דבריו בהתחלת השער, שהוא אומר שהלימוד הוא לא אמצעי ללימוד, הלימוד זה אמצעי לדבקות. הלימוד זה הדבקות עצמה.
אבל הוא לא מסייג את זה לדברים הכי להורה מעשית פה.
מה?
הוא לא מסייג את זה להורה מעשית.
אוקיי.
אתה אומר שעיקר הלימוד...
להורה לא מעשית, ודאי שאתה לא עושה את זה בשביל למעשה, כי זה לא למעשה.
להגיע למסקנה של הוראה מעשית, גם אם אני לא מקיים אותה.
הוראה מחשבתית, אתה יכול להגיד, לא משנה.
או זה למשל לימודי פילוסופיה, אידיאולוגיה.
חושבת ישראל, או דברים מהסוג הזה. כן, זה יכול להיות. החילוק הזה מופיע מפרק ו' ועלה, אנחנו בפרק ג'. אז יש מקום לדון, מה הוא אומר שם? אני מניח שגם שם הוא יגיד, אולי להגיע למסקנה, לא מסקנה מעשית. למסקנה. אבל כן, האופי צריך להיות אומר, זה לימוד תורה וזה לימוד, שניהם לימוד תורה. אני אמרתי קודם, שניהם לימוד תורה. בלימוד מחשבתי ודאי שזה לא, שם לא השאלה בכלל, האם זה בשביל המעשה או לא בשביל המעשה, כי אין מעשה. להפך, הרמב״ם בפירוש המשנה כותב בשלושה מקומות שבדברים שלא נוגעים למעשה לא פוסקים הלכה. אין דבר כזה פסק הלכה. עכשיו שזה בדיוק מה שזה אומר, שדברים שלא נוגעים למעשה, מחשבה זה סובייקטיבי, אין פסק הלכה. אם זה נדבר אליך, אז תלך עם זה, ואם הוא נדבר אליך, אז תלך עם זה. אז גם במובן הזה אין פסק הלכה. עכשיו, יש הבר פלוקטה שלו הגדול, בעל התניה, כותב דברים מאוד מאוד דומים. רק אתמול ראיתי איזה מכתב של הרבי מלובביץ' שלמדנו אותו, שהוא אומר שנראה לו שנפש החיים ראה את ספר התניא למרות שאין לו ראיות על זה. כי באמת יש המון דברים דומים, זה מרתק ההשוואה בין שני הספרים האלה. תמיד מנסים למצוא איזה שהם הבדלים דקים, כי הרי הוא יצא נגדו, שזה נכתב הספר. הספר יצא, אבל הוא כותב כמעט את אותם דברים. אולי בדקויות אפשר למצוא הבדלים, אבל אם בכלל, אני לא יודע. אז הוא אומר ככה, בפרק ד', ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג עברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה, שהוא משיג בפרדס כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה, והמידות שנראה ואהבה וענפיהם ותולדותיהם מלובשות בקיום המצוות, במעשה ובדיבור שהוא תלמוד תורה שכנגד כולם. מפרט, לא משנה. ואז הוא אומר, והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, כן, מחשבה, דיבור ומעשה, זה שלושת הלבושים. מחשבה זה בעצם להבין את התורה, דיבור זה לדבר אותה, ומעשה זה לבטע אותה. כן? אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, אם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמם. כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. זה בעצם, הקדוש ברוך הוא והתורה הם דבר אחד. פירוש דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שמים לב, אורייתא היא רצונו של הקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו נפש החיים, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כול אחד, כי הוא היודע והוא המדע וכולי, כמו שכתבנו לב. ואף שהקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף ולגדולתו אין חקר, ולית מחשבה תפיסה בכלל, וכן ברצונו וחוכמתו, גם בזה אין בזה תפיסה, בין רצונו וחוכמתו, כדכתיב אין חקר לתבונתו, וכתיב החקר אלוה תמצא, וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, הנה על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה, ובהלכותיהן, ובצירופי אותיות תנ"ך ודרשותיהם, שבהגדות, ומדרשי חכמינו ז"ל, בכדי שכל הנשמה, הרוח ונפש שבגוף האדם, תוכל להשיגן בדעתה, ולקיימן כל מה שאפשר לקיים בהן, וכל מה שאפשר לקיים בהן, במעשה, דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו, ולכן נמשלה התורה למים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, והורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, ולית מחשבה על תפיסה בכלל, ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה, שהם רוב מצוות התורה. אנחנו עוסקים בשברים, פרות, גנבים, שקרנים, מיגו, זה דברים שבעולם הזה. אבל התורה מתלבשת, חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, מתלבשת בענייני העולם הזה. ולכן, כן, אז זה רצונו וחוכמתו יברך המלובשים בתורה ובמצוותיה, ואז מתלבש בקדוש ברוך הוא, דאורייתא וקדושא בריך הוא כול אחד, ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך, דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרורו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב, וימינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא מבחינת חסד ומים. אז מה שאומר, שאני מחבק את המלך, גם אם הוא לבוש, אני מחבק את המלך. הדרך היחידה שלי זה לתפוס את המלך, זה דרך רצונותיו, כפי שהם באים לידי ביטוי בשברים ובפרות. אבל מה שאני לומד שם, זה לא מה לעשות עם השברים והפרות. מה שאני לומד שם, זה הקדוש, מה הקדוש ברוך הוא רוצה בסיטואציה הזאת. אני לומד איזשהו שטיקל של רצון השם. זה בכלל לא משנה בתוך איזה תווך זה מתלבש. תחשבו על מצב, איך הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לנו את רצונותיו במנותק מכל מושגי העולם הזה. איך הוא היה יכול לדבר איתנו? מה הוא אמור לעשות? לא, 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 לא. יש פה רצונות מופשטים. יש ביטוי לרצונות המופשטים האלה ששור נוגח פרה. יש פה איזשהם רצונות מופשטים. רצונות מופשטים כאלה, תיאורטית, בעולם המלאכים שאין שברים ופרות, עדיין יש דין שור שנגח את הפרה. אבל זה לא בשברים ובפרות, שם זה מנוסח בספירת רוד שמתנגשת עם נצח. אני יודע מה, לא יודע מה. זאת אומרת, זה לא חשוב. הנקודה היא, דיברנו, שהזכרתי פעם את הספר של הפילוסוף הגרמני, אורי גנריגל, שמדבר על זן ואומנות הקשת, וכך נקרא הספר, וזה פילוסוף גרמני שהגיע לטוקיו, וביקש איזה חבר שלו, פרופסור למשפטים, הוא ביקש ממנו ללמוד זן, אצל מורה זן. אז הוא חבר אותו לזה מורה זן, אז המורה זן שואל אותו, תגיד מה אתה רוצה ללמוד? קליעה למטרה, חץ וקשת, סיוף או שזירת פרחים? לא, לא, לא זה ולא זה ולא זה, אני רוצה ללמוד זן. כן, אני מבין, אבל שזירת פרחים, סיוף או קליעה למטרה. ואז הוא הסביר לו שבכלל לא משנה באיזה תווך אני אשתמש כדי ללמד אותך את העניין. העניין שאותו אני מלמד אותך הוא אותו דבר, בין אם תלך במסלול הזה, במסלול הזה או במסלול הזה, כי אני לא מלמד אותך לשזור פרחים. אני מלמד אותך איזושהי צורת הסתכלות, איזושהי צורת התייחסות. עכשיו, אני לא יכול ללמד צורות התייחסות בלי שזה תפוס למשהו, בלי שאני משתמש באיזשהו תווך שדרכו העסק עובר. אתם יודעים שכל הגלים, חוץ מאור, צריכים תווך כדי לזוז, כן? אין גל קול בחלל שאין בו אוויר. אין, גל קול לא יכול לעבור שם, כי גל קול זה שינויי לחץ, נכון? אם אין אוויר, אין שינויי לחץ. זאת אומרת, אבל האם הגל הקול זה תנודות אוויר? לא. גל הקול זה האנרגיה הזאת שלא יכולה לעבור אם אין איזשהו אוויר שדרכו היא מתקדמת. הגל לא יכול להתקדם בלי שיש תווך. גם מידע, בטח מידע מהקדוש ברוך הוא, ששאוף מעולמות אחרים, מעולמות מושגיים אחרים לגמרי, לא יכול להגיע אלינו אלא דרך התווך שמוכר לנו. וזה בכלל לא משנה אם אני למד שברים, פרות, שקרנים, נידה, תומעה, טהרה, זה לא משנה בכלל. זה הכל לקוח מהעולם שלנו, אבל אנחנו לא לומדים את הדין. אנחנו לומדים את הרעיון המופשט שהתלבשותו ביחס לפרה ושור נראית כמו שור שנגח את הפרה. הרעיון המופשט הזה, אני לא יודע, תשבו כמו למשל לדבר על סוסיות בלי לדבר על סוסים. אם לא היו פה סוסים, היינו מבינים מה זה סוסיות? אידיאת הסוסיות, כן, של אפלטון. אם לא היו סוסים, אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר בכלל, נכון? אבל זה לא אומר שכשאתה לומד את הלכות הסוסיות, אז אתה צריך ללמוד את זה בשביל לרכב על סוסים. זה בכלל לא הנקודה.
זה ידע, זה לא רצון. רצון זה שאני רוצה שיקרה.
אתה מדבר על ידע, סוסיות זה ידע. לא, לא. סוסיות זה משל, אבל אני אומר, זה רצון.
זה רצון
בלי חומר. רצון בלי חומר, זה רצון שבכל חומר אחר הוא ייראה אחרת. זה רצון, זה משהו פוטנציאלי. שכשהוא ייכנס לתוך חומר מסוים, הוא מופיע באופן מסוים. וחומר אחר הוא מופיע באופן לגמרי אחר. אבל זה אותו רצון, הרצון זה הדבר המופשר. ותחשבו על היחס בין תבנית של היסק לוגי, דפוס טיעון, מה שנקרא, לבין טיעון. אז כשאני אומר, כל הכיסאות הם צהובים. הדבר הזה הוא כיסא, לכן הוא צהוב.
זה הישג תקף, נכון? אבל זה לא תלוי בשאלה אם הכיסאות באמת צהובים או לא צהובים. האם אני מדבר על כיסאות, יכולתי להגיד את זה, כל הפיות יש להם ארבע כנפיים ושלוש קרניים. בסדר? הספר הזה הוא פיה, לכן הספר הזה יש ארבע כנפיים ושלוש קרניים. גם זה היה הישג תקף. בסדר? ויש משהו משותף בין שני העסקים האלה, למרות שהם עוסקים בשני דברים שונים לחלוטין. התווך שבו העיקרון הזה מופיע הוא שונה לגמרי. פה זה בהלכות פיות ופה זה בהלכות כיסאות צהובים. אבל הרעיון הוא בדיוק אותו רעיון. הוא אומר, אם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y. זה דפוס. נכון, זה הפשטה שעשה אריסטו. התורה זה הדפוס. זה לא הטיעון הקונקרטי שעליו אני מדבר, זה הדפוס. הטיעון הקונקרטי, אתה לא יכול בידיו. איך תסביר לבן אדם את המשפט כל X הוא Y, A הוא X, לכן A הוא Y, אם לא תיתן לו דוגמאות מהעולם שלו? אבל מה שאתה מנסה ללמד אותו זה לא האם כיסאות הם צהובים או לא. אתה מנסה ללמד אותו איך לחשוב. איך להתייחס, איך להשיג מסקנות. אז אני אומר, זאת דוגמה טובה למה שאנחנו מדברים כאן. ואני רק אסיים במה שהוא אומר פרק אחד אחרי זה, הוא ממשיך.
מישהו מגיע לרעיון? אולי לבינה, מישהו מגיע לרעיון? שמאחורי הדברים למעשה, אתה אומר שזה המטרה הסופית, זה להקשיב את זה.
נכון.
כי
האור עליו
ללמוד
קשת ולהגיד... לא, אבל זה לא צריך להיות מודע לך הפשטה. אתה יכול לעסוק בשור זאת בפרה, אתה עוסק באותו דבר, זה מה שהוא אומר. לא משנה אם אתה מחבק את המלך שהוא לבוש, או שאתה מבין שזה בעצם המלך שעומד מאחורי הלבושים. זאת אומרת, גם אם אתה לא מודע לזה, זאת הטענה כמובן, זה ברמה פחותה, אבל גם אם אתה לא מודע לזה, עדיין בתוכך יושב רצון של הקדוש ברוך הוא. זה החיבור האמיתי עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא רצונו חד. כשאתה מלובש, חושב על דבר שהוא רצון השם, זה הדרך שלנו להידבק בו. עכשיו, אם אתה גם יודע לנסח את הרעיון הזה, כמו שאריסטו עשה ללוגיקה, נגיד, להפשיט את הרעיון ולנסח את הרעיון במנותק מהתווך שדרכו הוא הופיע, עוד יותר טוב. אבל זה באמת תלוי לכל אחד לפי דרגתו וחוכמתו. אבל זה אפשרות לכל אחד בכל רמה לחבק את המלך ממש. לא משנה אם זה דרך שלושה לבושים או עשרה לבושים, זה מה שהוא אומר כאן.
אבל זה המחשבה.
מה?
זה עכשיו למחשבה. מה זה, אתה מבין מה משהו שהוא...
אני מבין רצון של הקדוש ברוך הוא.
זה המחשבה.
לא.
זה המחשבה.
למה המחשבה? אני מבין שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אני נדבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא במחשבתי. אם אני מקיים, אז אני נדבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא גם במעשה. זה מה שהוא אומר, מחשבה, דיבור ומעשה, בכולם, אבל בכולם אני נדבק ברצון. לא, זה לא אינטלקטואלי גרידה. זה לא משפט עובדה. יש פה רצון. רצון פירושו דרישה ממני. הוא כותב פה בהמשך, בשער, בפרק ה', אומר ככה. הנה כל שכל שמשכיל, הוא משיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. זה בעצם סוג של חיבור בין המידע לבין השכל שתופס אותו. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. והנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו שכשיתאון ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, אפילו אם זה לא יתממש אף פעם בפועל, זה לא משנה בכלל. מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יתאון זה כך וכך, יהיה זה כך, יהיה פסק כך, הרי כשאדם יודע, הוא משיג בשכלו פסק זה, כהלכה הארוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, דלית מחשבה, תפיסה בי. ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם. והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו, ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות. להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. אז מה שהוא אומר בעצם בדיוק כמו בעל הטען, בנפש החיים, שהמטרה של הלימוד היא פשוט להיות דבוק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה בכלל לא משנה אם בסוף הרצון הזה גם מתממש בפועל. אם אני אתקל בסיטואציה שבה אני אצטרך לעשות את זה. זה לא משנה. מה שאנחנו אומרים, מה שחזל אומרים, שאחרי שחרב הבית, אז שאנחנו לומדים את הלכות הקורבנות, זה כמו להקריב קורבנות. זה לא מטאפורה. זה אמיתית ככה. כלומר, שללמוד את הלכות הקורבנות, זה לא בשביל לדעת מה לעשות. להקריב בשביל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא במישור המעשי, עם רצונו של הקדוש ברוך הוא במישור המעשי. ללמוד את הלכות הקורבנות היום זה בדיוק מה שהיה אז. זה להידבק בשכל ברצונו של הקדוש ברוך הוא. אז במעשה אנחנו לא יכולים היום לעשות את זה, החלק הזה. במחשבה, כן? בשכל, כן? לכן המטרה של הלימוד היא, הלימוד הוא ערך לעצמו, הוא לא אמצעי כדי לעשות. מצד שני, לימוד צריך להסתיים במסקנה מה צריך לעשות. לא, 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 לא צריך לממש את זה בפועל, אבל זה סוף הלימוד. סוף הלימוד זה מה לעשות. ובזה זה שונה מכל תפיסות פילוסופיות ומתמטיקה וכל חוכמות אחרות שבהם אתה לומד בשביל לדעת, להשכיל. כן, זה הסיפור שהזכרתי קודם, כן, אתה משולש, המתמטיקאי שהוא לא משולש. זאת אומרת, כן, שראו איזה פילוסוף שמלמד אתיקה ומתנהג כמו בהמה. אז אמרו לו, מה, אתה מלמד אותנו דברים כל כך נעלים ונשגבים וככה אתה מתנהג? מה, ומתמטיקאי חייב להיות משולש? אז מי שמתמטיקאי לא צריך להיות משולש, מי שלומד אתיקה לא צריך להיות אתי. אז זה ההבדל, הרב קוק מתחיל את תורת הקודש בהבחנה הזאת.
אז רואים שמעלה יותר גדולה ומרצית לעולם, זה ליישם את
הדברים האלה? במקום שבו את נתקלת בדבר, את חייבת ליישם, זה עלינה. אם לא, אז הלימוד לא שווה כלום.
זאת אומרת
שנשב, נלמד, נלמד, אף אחד. מאיפה הבאו ישיבות החרדיות? נפש החיים זה אבי הישיבה החרדית הראשונה, הליטאית הראשונה, אבל לא שיש. משם זה בא, זה ברור.
אבל זה לא אפילו יותר טוב ליישם את זה באמת?
במקום ללמוד? לא. לא. אם אני נתקל בזה בעולם המעשי, אז אני כמובן צריך לקיים. ואם לא, אז לא. אז אני לומד.
אבל להיות חקלאי ובאמת להכניש
שמון משהו. הכי טוב זה ללמוד את הכל, לדעת את הכל וגם לעשות את הכל. אבל בדרך כלל מי שעושה חסר לו בידיעה. אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים להספיק הכל.
אבל אתה רציונל,
לישיבות
החרדיות,
לשבת
ללמוד כל הזמן
באף פעם. זה גיטימי, אני לא חייב להתנגד להם בכל מה שהם עושים. אני חושב שיש בזה הרבה אמת. זה לא אומר שמי שלא עושה את זה הוא פסול. כל אחד לוקח את תפקידיו, יש אדם שמתחבר עם הקדוש ברוך הוא במעשה ובמחשבה, יש בן אדם שהוא מקדיש אותו רק למחשבה. בסדר? מה הבעיה? זה חיבור וזה חיבור. לא פוסל, אבל גם לא צריך לסלול את האחרים בגלל זה, זה לא או-או. אוקיי, אז שיהיה חג שמח.